הנושא הבא.
טרגדיה בבאר שבע, ילד בן 12 נמצא מת בחדרו כשהוא תלוי וחבל סביב צווארו. המשטרה בודקת חשד כי הילד סבל מהתעללות ברשתות החברתיות והפייסבוק. זה מצטרף גם לאירוע שהיה לפני יומיים כאשר נער בן 13 ניסה להתאבד, הוא עדיין מאושפז במצב קשה. כשהוא מורדם ומונשם בבית החולים שיבא בתל השומר, אגב משפחתו טוענת כי הוא לא הוחרם על ידי חבריו. שני המקרים אלו הם כמובן טרגיים, ואנחנו רוצים לשוחח על כך עם דוקטור עדנה קצנלסון, פסיכולוגית קלינית, מרצה בבית הספר לרפואה ובחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, צהריים טובים.
שלום, שלום.
אנחנו יותר ויותר שומעים מקרים טרגיים, גם המקרה של שום, גם המקרה אתמול שבו הילד למרבה הצער מת, ומדברים על כך שיש אלימות ברשתות החברתיות. איך צריך להתמודד עם העניין הזה?
הבעיה עם, קודם כל יש אלימות רבה מאוד ברשתות החברתיות, ומתברר שהרבה יותר קל להיות אלים ברשת החברתית, וזה הרבה יותר נורא. קל יותר כי זה לא פנים אל פנים, אתה בכל זאת לא עומד מול בן אדם, אתה כותב לו, וזה יותר קל.
נכון, זו בכלל תופעה ברשתות החברתיות ובפייסבוק, כן? לא רק בקרב מתבגרים, הרבה יותר קל לכתוב מאשר לעמוד מול הבן אדם ולומר לו את זה בפרצוף.
אתה יכול לכתוב מול אנשים שלא היה לך אומץ להגיד את זה, או היית חושב לפחות פעמיים, גם אם יש לך אומץ, וגם אם היית רואה את התגובה שלהם, אולי היית מפסיק, אבל אתה לא רואה את התגובה שלהם, כי הם לא עומדים פנים אל פנים, זה מצד אחד. מצד שני, ההד ברשתות החברתיות הוא יותר גדול, ככה יכולת להגיד לאדם דברים קשים בפניו, אבל לא בהכרח כולם היו שומעים את זה, זה לא נעשה באיזה אצטדיון לכדורגל. פה זה נעשה בפועל, באצטדיון מאוד גדול, וזה מופץ להמון אנשים, כל מי שבעצם ברשת נחשף לזה, ונוצר בז מאוד גדול, והילד, איך הוא יכול להגן על עצמו, להגיד שסתם אמרו לו, הוא צריך להיות ילד מאוד חזק בשביל לצאת כנגד זה, ונוסף לזה, לא המורים ולא ההורים יודעים, כי בבית ספר אולי, בהחלט לא תמיד, אבל אולי חלק מהמורים רואים אם יורדים על ילד. אם זה נעשה בבית, אז חלק מההורים רואים. ברשתות החברתיות זה נעלם די גדול, ההורים או לא יודעים להיכנס לזה, או חושבים שבכל מחיר צריך לשמור על הפרטיות של המתבגרים, והם יכולים לשבת שעות עם דלת סגורה, ואיש לא יודע כי בא אל קרבו. ואז אנחנו עומדים במצב שגם הילד חשוף, גם המון ילדים יודעים את הדברים הרעים שנאמרו עליו, וגם לא המורים ולא ההורים שעשויים היו להתגייס ולעזור לו, אולי, לא בהכרח, לא תמיד, גם הם לא מהווים קרש הצלה.
וזה מצב רע לגמרי, המצב החדש יחסית הזה שאת מתארת, שבו הילד מוצא את עצמו חשוף לפגיעות, כאשר אין לו קרש הצלה מצד ההורים שאינם יודעים, מצד המורים שאינם מעודכנים, והבאז שנעשה סביב זה, כולל התגובות ברשת החברתית, רק מחמירות עוד יותר את המצב שלו.
בהחלט, זו תופעה שבעצם קורית היום בעולם המערבי. היום אנחנו די דומים, מחקרים מראים שאנחנו די דומים למה שנעשה ברשתות האמריקאיות. גם שם מדי פעם מדווחים על מותה של ילדה, דיווחו לאחרונה, אבל כל פעם אנחנו שומעים דיווחים אחרים, עד כמה שאנחנו שמים לב למה שנעשה מעבר לארץ שלנו. יש לדעתי כמה דברים שאנחנו מוכרחים לקחת בחשבון. כן. אחד, שההורים מוכרחים לדעת מה נעשה, לא מאחורי הגב של הילד, לא בסתר, אלא להגיד לילד שהם רוצים שהוא ישתף אותם, שהם רוצים לדעת מה נעשה ברשתות החברתיות. בנוסף לזה, שההורים צריכים לנהל דיאלוג הרבה יותר פתוח עם ילדים, ולא רק לאפשר להם בהנחה שזה גיל ההתבגרות, או שהם מסתגרים, או שהם בחוץ עם אנשים שהם לא תמיד אנחנו יודעים מי הם, ולחשוב שככה מתבגרים. נכון, זאת נקודה אחת. נקודה
זאת אומרת, רק, לפני שנגיע לנקודה השנייה, זאת אומרת שההורים צריכים לפנות אל הילד, לנהל איתו דיאלוג, ולא לומר, זה הוואטסאפ, זה הרשת החברתית, הפייסבוק, אני לא כל כך מבין בזה, הרי הילדים למען האמת מבינים יותר מההורים בדברים האלו, אלא להיות מעורב בזה.
לשאול את הילד, להגיד לו אני רוצה לשבת איתך, להסתכל יחד, או להגיד לו, אני פה ושם רוצה להסתכל ברשותו, לא ב... בסתר. אני רוצה להדגיש שזה לא משהו שיוצא כנגד מה שאנחנו חושבים שנכון, לא להערים על מתבגרים, לא להערים עליהם. כן, ההורה צריך, הרי בסופו של דבר ההורה מממן את כל הרשתות החברתיות, אז יש לו גם זכות להגיד שהוא רוצה להיות מעורב. עכשיו, כמובן שלגבי ילד בן 17, המעורבות אחרת מאשר לגבי ילד בן 12.
ברור.
פה אנחנו רואים ילדים בראשית ההתבגרות, בן 12-13, שהם באמת זקוקים מאוד לגיבוי ההורי.
אפילו עוד לפני כן, דוקטור קשנלסון, אפילו לפני גיל 12-13, אפילו בגילי 8-9.
אנחנו כבר נכנסים לגיל ההתבגרות היום, פחות או יותר, שאנחנו גומרים את הגן, אנחנו מתחילים להתקרב לגיל ההתבגרות. אין ספק שהיום גיל ההתבגרות מתחיל קודם, כבר בגיל 10, וגם בגיל 8 ו-7, ברשתות החברתיות נעשים דברים. זה שהילדים כל כך מוקדם שייכים לרשתות החברתיות האלה, וכי הם אומרים להורים, אחרת אני אהיה אאוטסיידר, אחרת אני לא יודע מה נעשה. ויש אפילו הורים שרוצים שהילד, הם חושבים שככה הוא יהיה יותר אין אם הוא יהיה ברשת החברתית, וזה אפילו, אני אפילו מצאתי מצבים שההורים דוחפים את הילד לזה גם אם הוא לא מתלהב מזה. בסופו של דבר, זה גם עניין קונקרטי, קונקרטי ברמה הזו לדעת מה ברשת, כי דברים איומים יכולים להתרחש. אגב, ההורה צריך להיות גם מודע עם הילד שלא משמיץ אחרים.
בדיוק.
זה לא רק שאם הילד שלנו קורבן. אנחנו צריכים לקחת אחריות, אם אנחנו רואים שהילד שלנו נסחף, משמיץ אחרים, או יורד עליהם עליהום, גם זה חלק מהאחריות שלנו.
או שנגרר למשל אחרי ילדים אחרים שפוגעים בילדים אחרים, והוא מצטרף למין קבוצה שכזו.
אז א' פוגעים, והוא מצטרף כי הוא קונפורמי, כי הוא קשה לו לעמוד בלחץ החברתי, אבל זה יכול להיות שהוא גם יוזם את זה, ואנחנו כהורים לא, אין לנו מושג שדברים כאלה הוא עושה, ובוודאי שאם הילד שלנו קורבן, ואפילו לדברים לא קיצוניים. לפעמים אתה אומר, זה לא היה קיצוני, אבל רק ההורים יודעים אם הילד רגיש גם לדברים לא מאוד בוטים ולא מאוד קיצוניים, אז הם צריכים לדעת להתערב. ודבר שני שכן צריך לתת עליו את הדעת, שמערכת החינוך צריכה הרבה יותר לעשות הסברה, להראות, זה צריך להיות חלק ממש חשוב ביותר משעות חברה, ממה שהמחנך עושה עם הילדים. נושא התקשורת הוא אמנם נושא חדש, ואין עדיין מספיק מערכי שירות מסודר, מערכי שיעור מסודרים שנוגעים בעניין, אבל אנחנו מוכרחים לתת דוגמאות, אפשר לתת לילדים דוגמאות לאיזה נזק נגרם. ילדים הרבה פעמים לא רואים כמה צעדים קדימה, וצריך לדבר איתם, ולא משהו חד פעמי, זה כל הזמן חייב להיות נושא שעוסקים בו, שילדים שראו את זה אפילו יספרו למורים, ושזה לא תהיה הלשנה. אנחנו צריכים לרדת מהדבר שנקרא הלשנה, אתה לא יכול להלשין על ילד, וילד שראה את זה, לא רק מבוגרים אמורים לראות את זה, גם הילדים עצמם כשהם רואים שככה יורדים על ילד, הם צריכים גם ללכת למורה, גם ללכת לילד הפוגע,
ליזום את ההפסקה של זה, כן.
ליזום את ההפסקה של זה.
ומה שבעצם את אומר, דוקטור קצנלסון, מבחינת המערכת החינוכית, מערכת החינוך, זה שעל מנהלות בתי הספר והמורות להשתמש יותר בשעות מחנך, ולאו דווקא בגלל אירוע ספציפי כזה או אחר, אלא בצורה מובנית, ולשוחח עם התלמידים בכל גיל על ההשפעות השליליות שיכולות להיות בתוך רשת הפייסבוק, על כל האלימות ברשת וכן הלאה.
שוב ושוב ושוב, חד פעמי לא מספיק, כל כמה זמן צריך מחדש להעלות את זה, שהוא כאמור לא רק בתגובה למה שקרה, ודאי גם בתגובה, אבל לא רק בתגובה, והמדיניות צריכה להיות משפי, שהשירות הפסיכולוגי הייעוצי ממשרד החינוך, זה צריך גם לבוא מלמעלה, כי חלק מהמורים מרגישים חסרי עונים, שהם לא יודעים בדיוק איך לגשת לנושא, הנושא כן. הוא חדש, הם לא מספיק מודעים לו. אגב, יש נקודה מאוד חשובה, שנהוג שמורה, אסור לו להיות בפייסבוק עם ילדי הכיתה, שמצד אחד זה כאילו לשמור על הפרטיות של הילדים, שהמורה אחרי שעות הלימודים לא יהיה נוכח, מצד שני יכול להיות שאם צריך לתת את הדעת על זה שאם מורים היו נוכחים באתרים האלה, ברשתות החברתיות, אולי הם היו רואים דברים. נכון שהילדים יגידו שהם יהיה להם אתר אחד גלוי ואתר אחד
סמוי,
שהמורה לא, והמורה וההורים לא יוכלו להיכנס.
אבל עדיין יש השפעה, כן.
אני חושבת שגם ההורים צריכים להיות בפייסבוק של הילדים. נכון שחלק מהילדים יהיה להם פייסבוק שוב גלוי ואחד סמוי שההורים לא ייכנסו אליו, אבל לפחות לנסות להגיד לילדים, אולי לא בגיל 17, אבל בהחלט לבני 12-13 14-15, שההורים רוצים להיות חלק מהרשת החברתית, הם לא יתערבו, הם לא יגידו כלום, אבל הם רוצים לדעת מה נעשה.
אז הנה הצעה לוועדי הורים, אולי נציג של ועד הורים שתמיד פועלים בכיתה עצמה במרחב הפיזי, יכול נציג או נציגת ועד הורים לפעול גם במרחב הווירטואלי כנציג ההורים ולהיות מן מבקר של מה שקורה. מה שאנחנו רואים, דוקטור קצנלסון, שבעידן הטכנולוגי אז הילדים מקדימים בצעד או שניים תמיד את ההורים ואת המורים בבתי הספר, ותמיד צריך להתעדכן כדי לדעת מה קורה, כי בכל פעם זה מגיע מכיוון אחר.
אין ספק שזה דורש הרבה השקעה של משאבים, צריך לעשות חושבים. מבין המבוגרים היותר מתמצאים, צריך למצוא את אלה שגם מבינים בחינוך, והם יכוונו איזשהו מהלך עקרוני מאוד מאוד משמעותי.
דוקטור עדנה קצנלסון, פסיכולוגית קלינית, מרצה בבית הספר לרפואה וחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ואני רוצה להודות לך על השיחה החשובה הזו.
אני רוצה רק להגיד מילה, שאני מזמינה את ההורים להקשיב לאוניברסיטה להורים, שאגודת ניצן לקחה על עצמה להביא להורים ידע בנושאים האלה שכל כך מעסיקים אותם, ותהיה אוניברסיטה מקוונת להורים, שניתן מהבית ללמוד, לשמוע את מיטב המרצים על גיל ההתבגרות, וחלק מהנושאים שדיברנו עליהם יעלו שם גם בשידור.
אכן, זה פרויקט חברתי של אגודת ניצן, בהובלתה של דוקטור מלי דנינו, יחד עם מיטב המרצים של אוניברסיטת תל אביב, גם את בתוך הפרויקט החברתי החשוב הזה, ואפשר לשמוע הרצאות בצורה מקוונת כמובן, בשעות נוחות להורים, בנחת, יכולים ההורים לשבת ביחד ולשמוע הרצאות בנושא הזה של נושא הורות, אפשר להיכנס לאתרים של אוניברסיטת תל אביב ואגודת ניצן וללמוד עוד פרטים על הנושא הזה. דוקטור קצנלסון, אני שוב רוצה להודות לך על הדברים האלו.
תודה לכם.
תודה, כל טוב.
ובעניין הזה, מחקר של המועצה, עדיין בעניין הזה, מחקר של המועצה לשלום הילד קובע כי יותר בני נוער